מעשה מבעל תפילה. פעם אחת היה בעל תפילה שהיה עוסק תמיד בתפילות ושירות ותשבחות להשם יתברך. והיה יושב חוץ ליישוב והיה רגיל להיכנס ליישוב, והיה נכנס אצל איזה אדם, מסתם היה נכנס לקטנים במעלה, כגון עניים וכיוצא, והיה מדבר על ליבו מהתכלית של כל העולם, היות שבאמת אין שום תכלית כי אם לעסוק בעבודת השם כל ימי חייו, ולבלות ימיו בתפילה להשם יתברך בשירות ותשבחות. היה מרבה לדבר עמו דברי התעוררות כאלו, עד שנכנסו דבריו באוזניו, עד שנתרצה אותו אדם להתחבר עמו. וטרם כשנתרצה עמו היה לוקחו ומוליכו למקומו שהיה לחוץ ליישוב. אז התפילה זה המוטיב המרכזי של הסיפור פה. מה זה נקרא להתפלל? שאלה אחת. מה זה נקרא להתפלל? מה זה להתפלל? לא מה זה נקרא להתפלל. מה זה להתפלל? נכון? לדבר עם השם. יש לנו חוץ מתפילה, יש לנו פה שירות ותשבחות. זה עניין נוסף. ולמה מתפללים? למה מתפללים?
קודם כל, יש כמה דרגות.
באמת, אבל למה...
אולי המשך של השיעור שעבר.
שמה?
להרגיש
את הנוכחות של השם. זהו, בעצם אנחנו מתפללים כדי להרגיש את הנוכחות של השם בחיים שלנו. אנחנו לא מתפללים בשביל לבקש משהו ספציפי. המשהו הספציפי יגיע. ומתפלל אם לא יתפלל. יכול להיות שאם אנחנו חושבים על משהו אז הוא יגיע יותר. אבל בשביל זה לא צריך להתפלל, מספיק לחשוב. המחשבה של האדם יש כוח. להתפלל אנחנו צריכים כדי לדעת ולהרגיש שכל מה שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים רק ממנו. ואנחנו יכולים לקבל גם כך שלא נכיר שזה בא ממנו, ואז אנחנו מקבלים את השפע ללא תפילה. יש יצורים שמקבלים את השפע שלהם ללא תפילה, ואנחנו זכינו שאנחנו מקבלים את השפע על ידי תפילה. והתפילה נותנת לנו את ה... יש אמירה בתפילה שבאמירה כפולה, גם שאנחנו לבד לא מסתדרים, וגם שממי אנחנו מקבלים את השפע מהקדוש ברוך הוא. עכשיו שימו לב, יש בתפילה, בפרט כשמדברים שירות ותשבחות, יש שני עניינים שהם באים בו זמנית. מה עם השירות והתשבחות שאנחנו משבחים את השם? איך אנחנו משבחים אותו? מה אומרים עליו? מה השבח הכי גדול שאפשר להגיד על השם? השיר משבצת ריקה, זה לא שאנחנו לא יודעים. כל מה שאנחנו יודעים זה עדיין לא זה. ולשיר משבצת ריקה, במקום כל השבחים וכל התוארים, כמה שורות לבנות ריקות, זה היה השבח הכי גדול בשבילו. אנחנו לא יכולים לשבח אותו. מצד שני, אנחנו כן יכולים לפנות אליו. לשבח אותו אנחנו לא יכולים, אנחנו יכולים לפנות אליו. עכשיו, כשאנחנו משבחים אותו עם השכל הקטן שלנו, או עם כל שכל שהוא, גם עם שכל גדול, והשבח הזה באמת לא מתאים לו, אבל אל מי אנחנו מפנים את השבח? אל מי אנחנו מדברים כשאנחנו משבחים אותו? אליו. אז קורה שני דברים באותו זמן. מצד אחד אני פונה אליו, אני יודע שאני פונה אליו באמת. וכמו שאנחנו אומרים בקדיש, לאלה מכל ברכת ושירת. אני פונה אליו למעלה מכל הברכות והתשבחות. ואף על פי כן אני אומר ברכות ותשבחות. גם כשאני מבקש ממנו, יש כאן שני דברים. כשאני מבקש משהו מהשם, אז אני משבח אותו. מה אני משבח אותו? אני אומר שאף אחד לא יכול לתת לי, רק הוא. זה שבח עבורו. זה לא שבח גדול בשביל השם, שאף אחד לא יכול לעזור לי, רק הוא. אף על פי כן עם השבח הזה אני פונה ישר אליו. שני הדברים האלה הם הפך דעת בני אדם. בדרך כלל בן אדם מרגיש, אני לא אומר שהם הפך השכל, הם הפך דעת בני אדם. בדרך כלל בן אדם מרגיש שהוא יכול להסתדר לבד טוב מאוד. כשהוא מגיע לנקודות שהוא לא יכול להסתדר לבד, אז הוא מופתע. זה הפתעה בשבילו. כשבן אדם אומר, לפעמים בן אדם נתפס איזה שריר או משהו, או פתאום זמנית הוא מפסיק לראות ברור, קורה, יש מצבים כאלה. אז הוא נבהל ברגע הראשון, הוא נבהל כי הוא מופתע. זאת אומרת, זה שהוא מסתדר כל הזמן, זה מובן מאליו. זה שיכול ללכת, זה שיכול לראות, זה שיכול לדבר, זה מובן מאליו. זה שרגע אחד הוא לא יכול, הוא מופתע. זאת אומרת, בעמוק בפנים אנחנו מסתדרים לבד. ולעמוד בתפילה ולבקש כל דבר ולהגיד תודה על כל דבר, זה מוזר לנו, באמת. אלא מה? גם לתפילות התרגלנו. אז זה כבר עוד פעם לא מוזר. אבל אם ניקח את הסידור ונשב על הספה ונסתכל פעם אחת באמת מה אנחנו אומרים שם ונהיה אמיתיים עד הסוף, הרבה פעמים הקטעים האלה יפתיעו אותנו. כי לנו זה פשוט שאנחנו מסתדרים לבד. מה אנחנו מבקשים? אולי תפילה על גשם אנחנו לא יכולים להביא את העננים, זה נכון, אבל כל היתר, מה? זה דבר אחד שואתך. הדבר השני, בני אדם מוכנים לומר שירות ותשבחות להשם. בכל אופן זה מרגש אותם, השם הוא גדול, אבל לפנות אליו ישירות זה קצת מפחיד. זה שאנחנו כל כך הרבה מתפללים, מה שמגן עלינו מהמפחיד שיש בזה, זה השגרה. אבל תחשבו על משהו כזה שלא יודע, דיברנו על זה פעם, שנכנס הביתה ובמקום שאני אפגוש שם את בני הבית, פתאום אני רואה שמישהו מחכה לי, והמישהו הזה הוא מישהו מאוד מאוד משמעותי, כי לא ציפיתי לראות אותו. הוא מאוד משמעותי לפי כל אחד, לפי מה שאצלו נקרא בן אדם משמעותי. יכול להיות שיושב שם מישהו מכמה דורות אחורנים. כן, נפתח לבית, יושב שם רבי עקיבא, או משה רבנו, או מישהו כזה, כן? אז אני אשאר לעמוד. עכשיו, אם יגידו לי רגע קודם, רגע, יתפסו אותי על המדרגות לפני שנכנס הביתה, רגע קודם יגידו לי, סליחה, אתה יודע מי עכשיו יושב אצלך בבית? אז יכול להיות שאני אעמוד ליד הדלת, אני אפחד להיכנס. למה בתפילה אין לנו את החשבון הזה? בתפילה הרי זה כל שכן וכל וחומר. בשביל זה אנחנו גם הולכים שלוש צעדים אחורה כשמתחילים את התפילה. והיה רעם ויינו ויעמדו מרחוק. ובכלל, ורק עכשיו אמרנו, מינימום לפני תפילת עמידה אנחנו אומרים אשרי יושבי ביתך. זאת התפילה הקצרה ביותר. וכתוב שם, מגדולתו אין חקר. אנחנו לא שמים לב, אנחנו פותחים את הסידור ומדברים איתו. כי באמת להתפלל זה, כן. זה הפך דעת בני אדם, כי אנחנו בורחים מזה. זה לא רק בגלל שהתרגלנו, אלא גם בגלל שזה מפחיד אותנו. זה מפחיד אותנו כל כך שאנחנו סוגרים את עצמנו ולא רוצים עכשיו. באמת, לעמוד לדבר עם השם. לא צריך להגיד יותר, ככל שאומרים עוד משהו זה רק מקלקל. לעמוד לדבר עם הבורא בעצמו, זה לא נראה הגיוני. מצד שני, אם אנחנו שמים בצד את הגאווה הטיפשית שלנו ואת כל הדברים האחרים, זה הדבר ההגיוני ביותר. אין דבר יותר מתקבל מאשר להפנות כל דבר אל אותו אחד שהוא ברא אותנו ושבורא אותנו כל רגע. בין כל כך אנחנו ענף ממנו. אני אתחבר לשורש, זה הדבר הטבעי ביותר. אבל כדי לגלות את הטבע הזה, צריך קצת לצאת מהטבע שלנו. יש לנו טבע ראשון וטבע שני. חז"ל אמרו, לא, אני לא יודע אם חז"ל, הקדמונים אמרו שההרגל נעשה טבע שני. הטבע הראשון שלנו זה כמו ילד קטן, שהוא באמצע המשחק, הוא רואה את האימא, אז לפעמים הוא זורק את המשחק ורץ לאימא. ילד קטן בתרבות שלנו לפעמים גם בורח מהאימא. אבל זה כבר דבר לא אמיתי ולא לא טבעי לחלוטין, זה כבר בא מכל מיני דברים אחרים. אין כאן המקום לבאר אותם. אבל ילד בטבע רץ לאימא, כי האימא זה השורש. זה הרגל הראשוני שלו. אבל איזה הרגל מכניסים לו אחר כך? יש לו הרגל שצריך להיות גדול וצריך להיות חשוב וצריך להיראות נחמד וכל מיני דברים כאלה, וזה הופך להיות אצלו יותר חשוב. וזה בעצם מה שעובר אצל כל אחד. הטבע האמיתי שלנו זה להימשך לקדוש ברוך הוא. אין יכול לדרך להסדרו, כל הנבראים כולם, מי שמסתכל במשמת כל חי או בברכי נפשי את השם וכל הקטעים האלה, כל העונה מתגעגע לקדוש ברוך הוא. רק מגיע אחר כך כל המסגרות ומחניקות את הדבר הזה, בונות במקום זה משהו תחליף. במקום לחפש את השם, אנחנו מחפשים כל הזמן את איך לתפוס יותר מקום המציאות, איך להרשים יותר, איך להיות יותר, איך לגדול. להימשך לקדוש ברוך הוא זה להישאב אל תוכו, וכמה שאנחנו קטנים זה להפוך להיות קטנים עוד יותר, זה להיגמר שם. במקום זה אנחנו מחפשים לגדול יותר, כלומר להתרחק יותר, להיות יותר משמעותיים בפני עצמנו ולהיות מנותקים. וזה בעצם הסיפור כאן עם הבעל תפילה שיושב מחוץ לישור. מחוץ לישור זאת אומרת יושב מחוץ לתרבות, והוא נכנס אל בני אדם שהם בתוך הישור. אבל אל מי הוא נכנס? אל האנשים שבתוך היישוב, אלה שלא הצליחו להתברג בתוך ההיררכיה, אלה שנמצאים בתחתית, איך הוא אומר, עניים וכיוצא, הקטנים במעלה, עוד לא הצליחו, הם עוד לא הצליחו, יש לנו פחות מה להפסיד. הם לא הצליחו בתוך השקר, אז איתם אפשר לדבר. וברגע שהבן אדם שמע בקולו, הוא לוקח אותו מחוץ ליישוב. זאת אומרת, הוא מעביר אותו, הוא לא צריך לקחת אותו פיזי, סיפור ממשל, הוא מעביר אותו לחשיבה אחרת. ומה פירוש הוא מעביר אותו לחשיבה? הוא נותן לו לגור מחוץ ליישוב. זאת אומרת, הדבר המובן מאליו מתחלף אצלו. אין מה זה מובן מאליו, יש לכל אחד את המובן מאליו שלו. לשנות את המובן מאליו זה מאוד קשה. אנחנו משנים כל מיני דברים מובנים, אבל לא את המובן מאליו. המובן מאליו, להגיע לשם ולעשות שם שינוי, זה מאוד קשה. בתור משל, זה נקרא כמו שבן אדם עובר דירה. מה זה נקרא שאני גר במקום מסוים? כשאני גר במקום מסוים, המקום הזה, זה נקודת המוצא שלי. מובן מאליו שאני פה, זה הכתובת שלי. אני הולך לעוד מקומות, אני הולך לפה, אני הולך לשם, אבל יש לי כתובת. המובן מאליו זאת הכתובת הרוחנית שלנו, שם אנחנו נמצאים. מהמובן מאליו אנחנו יכולים להגיע לכל מיני מקומות, אנחנו יכולים לשמוע דעות הפוכות, אנחנו יכולים להתווכח, אנחנו יכולים להודות בטעויות, הכל, אבל תמיד אנחנו חוזרים מהמובן מאליו. והמובן מאליו של הבעל תפילה עם המובן מאליו של אנשי היישוב הם הפוכים. זאת אומרת, הם כאילו הם גרים במקום אחר, ושזה בסיפור זה מתואר שהוא גר מחוץ ליישוב והם גרים בתוך היישוב. וכשהוא מוצא מישהו, הוא מצליח לדבר איתו, הוא מעביר אותו אל המובן מאליו של עצמו. המובן מאליו של הבעל תפילה שהכל מתחיל מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא משענת ליצרה, אלא הוא תמיד. ובאותו המקום, שם איפשהו היה, היה שם נהר לפניו. גם היה שם אילנות ופירות, והיו אוכלים מן הפירות, ועל בגדים לא היה מקפיד כלל. אז יש לנו בדיוק הפוך מהיישוב, זאת אומרת, לא צריך לרוץ אחרי כסף, לא צריך להתפאר בבגדים, וכן היה רגיל תמיד להיכנס ליישוב, לפתות ולרצות בני אדם לעבודת השם יתברך, ללך בדרכו לעסוק בתפילות. וכל מי שהיה מרוצה עמו, היה לוקחו ומוליכו למקומו חוץ ליישוב קנה. והם היו עוסקים שם רק בתפילות, בשירות, בתשבחות להשם יתברך, ובידויים, ותעניתים, וסיגופים, ותשובה וכיוצא בזה. והיה נותן להם חיבורים שהיו לו בענייני תפילות ושירות ותשבחות ובידויים, והיו עוסקים בזה תמיד. אז מתי הם ישנו האנשים האלה? מתי הם אכלו? שמה הם היו צריכים את העצים עם הפירות, עם הנהר? כל הזמן התפללו. אז עוד פעם, זו אותה נקודה. יש בן אדם שתמיד מתפלל, אני לא יודע אם סיפרתי לכם, היה אחד מגדולי ישראל בגליציה. נדמה לי שהוא היה מהנכדים של הרבי ממזריץ', מאמינים. הוא היה אדם מאוד גדול. אחרי שהוא נפטר, מצאו אצלו לקוטי תפילות נפוח מדמעות בתוך הסטנדר שלו. הוא היה בעל תפילה כזה, הוא יהודי גדול על הרבה חסידים. הוא היה, הסדר שלו היה שמוקדם בבוקר, עוד לפני שהגיע הזמן שמתפללים, אז היו אנשים שהיו נכנסים אליו לבקש עיצות וכל מיני כאלה. זה לא היה נורמה, זאת אומרת, לא התנהגו ככה, הרבנים וכל אלה, לפני התפילה היו סגורים בחדרם. אחרי התפילה היו פותחים את הדלת, מקבלים אנשים, אבל לא לפני התפילה. פעם שאלו את הבן שלו, מה זה, איזה מנהג משונה יש לאבא שלך, שלפנות בוקר, לפני שעדיין התפלל עם השם, התפלל להשם, הוא פה מדבר עם אנשים. למה, מה אתם לא מבינים? אצל אבא שלי הכל תפילה. הוא מדבר עם האנשים בשעת מעשה, הוא כל הזמן מתפלל. אין אצלנו דבר כזה לפני התפילה. מה המשמעות של זה? בן אדם שהוא כל הזמן מתפלל, הוא כל הזמן עם הקדוש ברוך
הוא.
כן, כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא. וגם כשהוא מדבר עם בן אדם, יש כפל משמעות לדיבורים שלו. חלק של הכוונה שלו מופנה לקדוש ברוך הוא בתור תפילה. אז אנשים כאלה יכולים להיות עסוקים רק בתפילה, יכולים לעשות עוד כל מיני דברים, אבל הם כל הזמן מתפללים. והיה נותן להם חיבורים שהיו לו בענייני תפילות ושירות ותשבחות ובידויים, והיו עוסקים בזה תמיד, עד שהם נמצאים גם באותם האנשים שהביאם לשם, שהיו רואים גם כן לקרב בני אדם לעבודת השם יתברך. עד שהיה נותן לאחד רשות שגם הוא ייכנס ליישוב לעסוק בעניין הנ"ל, דהיינו לקרב בני אדם לשם יתברך כנ"ל. וכן היה בעל תפילה הנ"ל עוסק בעניין זה תמיד, היה מקרב בכל פעם אנשים המוציאה מן היישוב כנ"ל, עד שנעשה רושם בעולם, התחיל הדבר להתפרסם, כי פתאום נמלטו איזה אנשים מן המדינה ולא נבע היה. כן? ותארו לעצמכם שיש לי חבר שאני מכיר אותו ואני ככה, אני יכול לדבר איתו את כל השטויות שבעולם, פתאום הוא הופך להיות מין צדיק כזה. כל הזמן הוא חושב על הקדוש ברוך הוא, ופתאום אני אומר, הפסדתי את החבר שלי, אני לא יודע איפה הוא, הוא הלך למקום אחר. ככה אנשים מסתכלים, קרה לו משהו, השתגע, או לא צריך טיפול. לכן הזדמן שפתאום נאבד אצל אחד בנו וכיוצא בו, ולא נודע איפה הם. עד שנודע היות שנמצא בעל תפילה נעל, כשהוא הולך ומפתה בני אדם לעבודת השם יתברך קנה. אז אם ככה, צריך לתפוס אותו ולמד אותו לקח, נכון? שפסיק לשגע לאנשים את השכל. אך לא היה אפשר להכירו לתפסו? כי הבעל תפילה הזה היה מתנהג בחוכמה, והיה משנה ומחליף עצמו אצל כל אחד ואחד בשינוי אחר. שאצל זה היה נדמה כעני, ואצל זה כסוחר, ואצל זה בעניין אחר וכיוצא בזה. וגם כשהיה נכנס לדבר עם בני אדם, כשהיה רואה שאינו יכול לפעול אצלם כוונתו, היה מרמה אותם בדברים, עד שלא היו מבינים כלל כוונתו הטובה, או כאילו אין כוונתו כלל לעניין עליו. כן? היה בא, היה שואלים אותו למה באת, היה מציא איזה סיפור. דיינו לקרב להשם יתברך. אנחנו נראה בהמשך הסיפור, שהסיפור הסיפור הזה מתחיל מהאמצע. הוא לא מתחיל מההתחלה. מתברר לנו באמצע הסיפור, מתברר לנו שהבן אדם הזה הוא חלק מאיזה קבוצה שעובדת ביחד על איזה עניין. והסיפור של הקבוצה הזאת התחיל הרבה קודם. והסיפור מתחיל מאיזה כאילו כניסה צדדית בתוך הסיפור, ואחר כך אנחנו שומעים איך שאחד מספר לשני איך זה התחיל. ושם אנחנו רואים שכולם, כל הקבוצה הזאת, כולם, הם לקחו לעצמם איזה תפקיד לתקן את העולם ולדבר עם אנשים. כל אחד לימד את האנשים משהו אחר. הוא מלמד תפילה, יש כאלה שמלמדים משהו אחר, אבל לכולם יש תכונה אחת משותפת, שהם מדברים עם אנשים בשפה שמובנת לאנשים. הם כולם מתרגלים את עצמם, הם לא מדברים בשפה שלהם. ולכן כל הסיפור מתחיל מהתפילה. יש בשמות הקודש, בשמות של הקדוש ברוך הוא, יש בשם המפורש י' כ' ו' כ', כשכותבים אותו במלואו, כותבים י' ו' ד', אחר כך כשכותבים את ה', אפשר לכתוב אותו ה', אפשר לכתוב אותו ה' א'. כותבים את הו, אפשר לכתוב אותו ו א', אפשר לכתוב אותו ו ו, ו א' ו, אפשר לכתוב ו ו. אחר כך ה' האחרונה, גם אפשר לכתוב ה' א', אפשר לכתוב ה' ה'. יש עוד צורות. אבל בשני הצורות האלה, אנחנו מגבלים שתי גמטריות. יש, כשכותבים את ה' עם א', את שני ה' עם א', ואת הו עם א', אנחנו מקבלים גמטריה שהיא 45. כל הסט ביחד, ה-י' הוא 20, שני ה' עם ה' א' זה 12, זה 13. זה ביחד יוצא 45. כשאנחנו ממלאים אותם ה' ה' ו-ו' אנחנו מקבלים 52. זה שתי שמות, המקובלים מדברים על שם מה ועל שם בן. מה זה 45 ובן זה 52. הם מרומזים בפסוק מקהלת, שתי השמות האלה מרומזים ב ומי יודע רוח האדם העולה היא למעלה, רוח הבהמה יורדת היא למטה. אבל זה נשמע כמו שאלה, אבל כשמסתכלים בניקוד, ה' של שאלה זה פתח, חטף פתח, ושם כתוב פתח, לא חטף פתח. זה היה הידיעה, זה לא היה שאלה. מי שזוכר את הנגדול. אז זה אמירה כזאת, שרוח האדם, מי יודע את הסוד, מי זוכה להבין את הסוד שיש בזה? שרוח האדם היא זאת שעולה למעלה, רוח הבהמה היא זאת שיורדת למטה. איזה סוד יש בזה? דבר פשוט. האדם יש לו הישארות הנפש. יש ויכוח שלם אם לבהמה יש הישארות הנפש או לא. לנפש בעמית של אדם כתוב שיש הישארות הנפש. נפשות בעלי חיים נדמה לי גם כן שכתוב שיש הישארות הנפש באיזשהו אופן. אבל על כל פנים, מה המשמעות שרוח הבהמה יורדת למטה, רוח האדם עולה למעלה? המקובלים אומרים שמרומז בזה שתי השמות האלה. אדם, המספר שלו זה 45, בהמה, המספר של האותיות זה 52. ויש כל שם, שם של יו"ת תיבה, שהמספר שלו זה 45, מה זה נקרא שם? מה זה שם? שם זה התגלות. יש התגלות של הקדוש ברוך הוא, שהוא מגלה מעצמו אור כזה, שהאור הזה תמיד הטבע שלו לחזור לעלות למעלה, ויש אור כזה שהטבע שלו הוא לרדת למטה. איפה זה בספירות הקדושות, בספירות העליונות? אז השם שמספרו 52 זה בספירת המלכות. המלכות נקראת רגלה יורדות מוות. היא יורדת, היא השכינה ששוכנת ומתלבשת בתחתונים, והיא מצטמצמת לפי כל מי שמקבל. איך אנחנו אומרים, לכל גבייה או גבייה די מחסורה. בדיוק. זה האור הזה, ויש אור שהוא מתלבש במידות למעלה מהמלכות, וכשהוא מתגלה, אז אנחנו מקבלים תשוקה לעלות ולהתקלל כלפי מעלה. אבל זה לא אור שבא ומתיישב שאפשר לקבל אותו למטה בתור. הוא אור שגורם לנו לצאת מהכלים. מה? זה כל המידות, כל המידות, החסד, הגבורה, התפארת, באופן כללי, כל המידות האלה הן מתרכזות מסביב לשם, לשם שגימטריה שלו זה אדם, רוח האדם העולה למעלה. המלכות, שם בן מאיר במלכות, המלכות יורדת למטה. על המלכות אמר דוד המלך, דוד המלך מידתו, מידת המלכות, דוד המלך אומר, ואני תפילה. למרות שתפילה זה השתוקקות להשם יתברך, אבל יש לנו בתפילה את שני הדברים. יש לנו בתפילה את ההשתוקקות לקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים, הקל הקדוש, אנחנו אומרים, מי חמוך, איך אומרים שם? מי חמוך בעל לראות ומדומה לך. אנחנו משתוקקים להשם. מיד אחרי זה אנחנו מבקשים דעת, מבקשים רפואה, מבקשים פרנסה, מבקשים הכל. התפילה מכוונת את הבן אדם שהוא יהיה פה, ושפה הוא יהיה קשור לקדוש ברוך הוא. התכלית, הסך הכל התכלית של התפילה, זה לא לצאת מהגוף וללכת. בסיפור של הבעל תפילה יש לכולם את, את האופי של שם, של השם בן ה-52. זאת אומרת שם בן. שם, הגילוי זה קבוצה של אנשים של צדיקים, אני לא יודעת לאיזה צדיקים הוא מרמז, זה קבוצה של צדיקים, שבכל מקום שמגיעים, הם מגלים את שמו של הקדוש ברוך הוא, בסיפור זה לגלות שיש מלך, והם מדברים עם כל אחד לפי איך שהוא נמצא. הם אף פעם לא באים לשבור את הכלים, הם באים בכל תרבות שהם מגיעים. אנחנו נראה אחר כך, הוא מתאר כאן את כל העולם בסיפור הזה, את כל התרבויות, את כל המודות שיש, את הכל. ולכל אחד הם באים ומדברים איתו בשפה שלו. ותוך כדי שהם באים מדברים בשפה שלו, מוציאים אותם מהמקום הזה ושמים אותם במקום הנכון. זה בעצם לימוד, לימוד גדול, גם בעבודה שבין אדם לחברו. הרבה פעמים אנחנו מתווכחים, רוצים להראות לשני שהוא לא צודק, שהוא לא יודע, אנחנו מתווכחים איתו, אנחנו מוכיחים לו שהוא טועה. אין צורך. הרבה פעמים הבן אדם לא עושה נכון, בדרך כלל הבן אדם לא עושה נכון, גם לפי שיטתו הוא לא פועל נכון. אם מישהו בא עם איזו שיטה, אז קודם כל שישמור על השיטה שלו, שלא יבוא עם שיטה ויעשה להפך. אחרי שישמור על השיטה שלו בשלמות, אז זה יגיע כבר לאף שום. הבעיה שאנחנו כל הזמן משקרים, והם לימדו אותם קודם כל להתפטר מהשקר, אחר כך הם יכולים להגיע למקום הנכון. אנחנו נראה את זה בהמשך. כאן את התיאור הכי רחב הוא נותן בבעל תפילה עצמו, לא בכל החבורה, בבעל תפילה עצמו. הוא ניגש בעדינות, הוא ניגש לאנשים, הוא מסתכל להם בעיניים. אפשר לדבר איתם על תפילה, מה טוב. אי אפשר לדבר איתם על תפילה, אני יכול לדבר איתם על מזג אוויר ועל פוליטיקה, לא משנה מה. אבל להיות איתם ולהיות נעים איתם. בסוף הוא מחזיר את כל העולם למוטב, דווקא בשיטה הזאת. אף על פי שבאמת כל עיקר כוונתו כשהיה מדבר עם בני אדם היה רק לזה, לקרב השם יתברך כנל, כי כל כוונתו הייתה רק, זה הייתה רק זאת, וכשהיה מבין שאינו פועל אצלו, היה מסבבו מעקמו ומרמאו, עד שלא היה יכול כלל להבין כוונתו הטובה. זה גם היה הגנה שלו, שלא יזיפו לו. הרי אנשים ניסו לתפוס אותו. והיה בעל תפילה עוסק בעניין זה, עד שנעשה רושם ופרסום בעולם, והיו מצפים לתפסו, אך לא היה אפשר כאן. והיה בעל תפילה הנ"ל עם אנשיו יושבים חוץ ליישוב כנ"ל, ועוסקים רק בעניינים הנ"ל, בתפילה ושירות ותשבחות להשם יתברך, ובידויים ותעניתים וסיגופים ותשובות כנ"ל. גם היה עניין הבעל תפילה הנ"ל, שהיה יכול להספיק לכל אחד ואחד מה שצריך. עוד פעם, זה אותו עניין שלא אומר ברגע. בתוך הקבוצה שלו, לא רק עם בני העולם, בתוך התלמידים שלו, אז הוא היה נותן לכל אחד בדיוק לפי הרמה שלו. הוא לא היה, אף אחד לא היה צריך ליישר קו, אף אחד לא היה צריך להיות כמו מישהו. כל אחד היה מקבל בדיוק את הדרכה שהוא צריך. ואם היה מבין באחד מהאנשיו שלפי מוחו הוא צריך לעבודת השם, שהוא הולך מלובש במלבושי זהב, אתם מכירים דבר כזה? יש לפעמים בן אדם שיש לו מוח גדול, ואם לא ייתנו לו את המזון למוח שלו, הוא לא יכול לעבוד את השם. יש בן האדם שיכולים לעבוד את השם עם פסוק בתהילים, זה מספיק להם. יש בן אדם שאם הוא לא ילמד חסידות וקבלה ברמה גבוהה, אז כל העניין של עבודת השם יראה לו טיפשי, הוא לא יכול להתחבר לזה. הוא צריך משהו, השכל מחפש משהו, כמו שאומרים, לא מצביע את השיניים, לעשות איתו משהו. הוא לא יכול לשבת רגוע, הוא מחפש תמיד איזה משהו קשה. אם בן אדם הוא כזה, אז הוא חייב לראות בעבודת השם משהו כזה שיכול לעשות איתו את מה שהוא מחפש. זה נקרא שנגיד לו בגד מזהב. הבגדים זה הלבושים. הלבושים של האדם זה המחשבות, הדיבורים, המעשים. צריך לתת לו להתעסק עם מחשבות גבוהות, עם דיבורים גבוהים, עם מעשים גבוהים, וזה מה שמרגיע אותו. אם לא ייתנו לו את החומר הכי עמוק והכי קשה, הכל יישאר אצלו ככה, הוא לא יכול להתחבר אליו. וכן להפך, שלפעמים נתקרב אליו איזה עשיר, והיה מוציאו מן היישוב כנ"ל, והיה מבין שזה העשיר, צריך ללך בבגדים פרועים ונבזיים. זאת אומרת, יש לפעמים בן אדם שהוא עשיר, מה קורה שהוא עשיר? אין עשיר אלא בדעת. הוא לומד דברים גבוהים, אבל הוא לא לומד דברים גבוהים בגלל שזה הטבע שלו וזה מה שהוא צריך. רק אחרת, מה, איך הוא יוכל לנהל שיחות עם בני אדם? מה, אתה לא? קבלה אתה לא? כן? היום זה במודה, כן? או שפעם, כמו שהיה פעם פילוסופיה, בימי הביניים או משהו כזה, או לא מזמן, או שזה עדיין, אני לא יודע. כבר נראה לי שזה מתחיל להיעלם מן העולם, ה-New Age, כן? אז אם בן אדם הוא לא מיסטיקן לצורך העניין, ולא היה לו כך וכך פעמים הערות וכל מיני חוויות כאלה, אז אין מה לדבר איתו בכלל, לא יכול, אין לו כרטיס כניסה לחברה. אז זאת אומרת, הוא לא צריך את הדברים האלה, זה לא מעניין אותו בכלל. אבל הוא צריך, הוא עשיר גדול, והוא צריך להראות את העשירות שלו לכולם. הוא לא עשיר בכלל, אבל הוא מתחפש. וודאי שבן אדם שתקוע בכזה מצב, אז מאוד קשה איתו, כי הוא לא יכול להתקדם. אי אפשר להתקדם כשאני כבר הגעתי, אבל אני לא הגעתי לאף מקום. יש לי את הכל, כמו שאומרים, באיזה מין, בדמיון כזה. יש לי את הכל בכאילו. ואני חושב שיש לי את הדבר בעצמו, ואני לא רוצה להתקדם יותר. מה צריך לעשות? לקחת את כל זה ולשים בצד, להגיד לבן אדם, הבגדים האלה לא שלך, אתה לא ראוי להם, ולתת לו ללבוש בגדים קרועים, לתת לו ללבוש את הדבר הכי פשוט שיש. היה מנהיגו כך, הכל כפי שהוא יודע צורך הספקת כל אחד ואחד. לא כתוב כאן בגדים פשוטים, לפעמים בן אדם צריך בגדים קרועים ונבזיים. היה לפעמים צריך לקחת מישהו ולתת לו על הראש, כן, גם זה לפעמים צריך. ואצל אלו האנשים שקרבם להשם יתברך היה תענית או סיגוף גדול יקר יותר מכל התענוגים שבעולם, כי היה להם תענוג מן הסיבוף הגדול ומתענית יותר מכל התענוגים שבעולם. איך אפשר להבין את זה? זה ממש לא בשבילם. ומי יש תענוג מסיבוף? זה לכאורה, מה זה?
יש סיפורים חסידים,
כן, אבל
זה היה בשביל
עצמו, כן, אבל פה הוא לא מדבר בכיוון הזה, פה הוא משבח אותה. אז איך, למה יש להם תענוג מסיבוב? איך יכול להיות שבן אדם יהיה תענוג מסיבוב? סיבוב זה דבר חיובי בכלל. מה התענוג הכי גדול שאנחנו מכירים, אתם יודעים? שחרור. היום מדברים הרבה על שחרור, אנשים מדברים הרבה על להשתחרר. השעבוד הכי גדול שיש לבני אדם, בפרט בזמנים שלנו, שאנחנו כבר לא משובדים פיזית ל-12 שעות עבודה ביום וכל מיני, אולי כן, אני לא יודע, תלוי כל אחד, אבל בדרך כלל אנחנו משועבדים להתניות, להתמכרויות ולהתניות. והשמחה הכי גדולה שבן אדם פתאום רואה שהוא משיג את הכל בלי, בלי התניות האלה. יש לבן אדם התניות שבלי זה הוא לא יכול לישון, יש לו עוד התניה שבלי זה הוא לא יכול להתאושש בבוקר, יש עוד התניה שבלי זה הוא לא יכול לקבל אנשים לשיחה, יש כל מיני התניות, בלי משהו אחר הוא לא יכול ללמוד, ובלי משהו אחר הוא לא יכול להתקדם, ובלי משהו אחר הוא לא יכול לעבוד. יש לו כל דבר, יש כל מיני אמצעי עזר וכל מיני סוגים וכל מיני, זה פשוט אנחנו כבר כל כך רגילים לדברים האלה שאנחנו לא שמים לב.
לא, אבל אם מישהו רגיל
לכל
הזמן זה פתאום
הרבה
שלו ממש
רעד
וזה, זה לא
גורם
מאושר שהוא יכול
לא, בכלל אני לא מדבר על זה. אני מדבר על בן אדם שיש לו כל מה שהוא צריך, הוא יכול לתפקד, אבל הוא משועבד לדברים שהוא לא צריך אותם, רק הוא מתרגל שבלעדיהם הוא לא יכול לחיות.
מה?
סיגריה זה דוגמה. כוס יין זה עוד דוגמה. חשיש זה עוד דוגמה. זה יכול להיות כל מיני דוגמאות. עכשיו, גם בדברים, גם בדברים שאנחנו עושים ביום יום, אנחנו אפילו לא יודעים שחלק גדול ממה שאנחנו עושים זה לא מה שאנחנו צריכים אלא מה שהתרגלנו. וזה קשה להבחין. כל אחד יודע שבן אדם לא נולד בשביל לעלות עשן, בשביל לקטר וכולו. וכל אחד יודע שבן אדם לא נולד עם בקבוק ביד. אבל בן אדם יודע שהוא חייב לאכול, הוא חייב אוויר, הוא חייב תנועה, הוא חייב כל זה. עכשיו, כמה? זה כבר שאלה אחרת. וכשבן אדם משתחרר מכל העודף בתקופה הזאת שהוא מנקה את עצמו מהרגילים האלה שהוא לא צריך אותם, זה סיגוף גדול. לצום יום זה לא קשה בכלל. אבל לדעת שמהיום אני אוכל חצי ממה שאכלתי עד עכשיו, עצם הידיעה היא מאוד קשה. למרות שיבוא המומחה הכי גדול בעולם ויוכיח לי שאני אוכל פי ארבע, הוא סך הכל ממליץ לי להוריד 50%, לא 75%. הייתי צריך להוריד 75% אם אני אוכל פי ארבע. אבל הוא אומר לי, תוריד 50%, הוא מרחם עליי. אבל עצם הידיעה שמעכשיו עד להודעה חדשה, אני אוכל 50% מה שאני רגיל, זה נורא בעיות. למה? כי אני מתעמת חזיתית עם ההתניות שלי, עם ההתמחרות שלי, עם המשענת שלי, עם כל הדברים האלה. אני כאילו, מה אתה רוצה שאני אמות? זה סיגוף אמיתי. סיגוף זה לא לא לאכול ולא לשתות. יש עוד דוגמאות של סיגוף. למשל, דיברנו על אוכל, אוכל זה דוגמה רעה. כי בדרך כלל בני אדם לא אוכלים פי ארבע. אני לא אוכל כמה שהוא צריך וזהו, אם ירידו לו 50% הוא יחלש. אבל יש דוגמאות אחרות, למשל, תקחו לעצמכם דוגמה, בן אדם שאוהב להגיד ביקורת, או שאוהב לתקוע את האף שלא צריך. עכשיו, כל דבר יש לו דעה מגובשת לפני שהוא עוד יודע. זה לא סוג של התניה, אבל זה סוג של הרגל גרוע שמשעבד אותנו. אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר כשיש לנו את הרגל הזה. אנחנו יודעים הכל, בראש. לפני ששמענו, לפני שידענו, זה, כן, אני יודע. אנחנו רק רואים את הכריכה מבחוץ, כי לא קראנו כבר את כל הספר. וככה גם כשמסתכלים על אנשים. מאוד קשה להתפטר מזה. ודאי שלא לכולנו יש את הרגל הזה. יש כאלה שיש להם הרגל, כל אחד. בדרך כלל אמרו, חסידים אמרו, העיניים והפה חוטאים, ואת הקיבה מאנישים. כן, נותנים לה לצור. מה זה שייך? הקיבה לא חטאה. הפה והעיניים חטאו, תעניש את הפה ואת העיניים. אבל זה גם סיבוב, זה כתוב מפורש. בן אדם שמנסה לחנך את עצמו, לא לתקוע את האף שלא צריך, לא מסתכל על אחרים, לא ללעוג לאחרים ולא לקנא באחרים. זה סיבוב. זה לא סיבוב בעצם, זה סיבוב בגלל שהתרגלנו. ואותו דבר עם הפה. עם הפה שלנו אנחנו מצליחים. נורא והיום, הרבה פעמים אנחנו מזיקים עם הדיבור שלנו, אפילו עם שאלה לא במקום, שאלה מביכה או משהו. יש בן אדם שהוא על הגבול, ובדיוק עם כמה מילים שלנו אנחנו גורמים לו שלא רוצה לבוא בחברת בני אדם יותר. זאת אומרת, להיזהר. וכשאנחנו מתחילים לחשוב לפני כל מה שאנחנו מוציאים מהפה, מה אנחנו הולכים לדבר ולמה אנחנו מדברים, זו עבודה מאוד קשה. סיפרתי לכם, היה פעם יהודי שאמר לנו, היינו בחורים בישיבה, יהודי מאוד מיוחד כזה, היינו יושבים אצלו לפעמים בבית, לא הרבה איזה מקטה מטה ליפול, כל הסיפורי הבעל שם טוב. היינו יושבים אצלו ביום חמישי בערב, כולי בחורי ישיבה ערים ביום חמישי בערב, היה מספר סיפורים. פעם הוא אמר, הוא סיפר שהיה איזה מישהו ששמענו את שמו, היה יהודי אחד מהמודל תווך של היהדות בתל אביב, הוא היה רב, היה שופט, היה מהגדולים שם. בסוף ימיו הוא פעם התבטא, היהודי הזה התבטא שכבר כך וכך שנים הוא עבד על עצמו, שלפני כל מילה שהוא ידבר, אז הוא יחשוב אם הוא צריך לדבר או לא. ואפילו אם הוא יקשה, זאת אומרת שיגיע למסקנה שהוא לא צריך לדבר, הוא כן ידבר. אבל על כל פנים הוא יהיה מודע לזה שהוא נחשב. אבל הוא לא ידבר ככה מהמותן, ככה אוטומטי. והוא אמר, אפילו לזה עדיין לא הגעתי. עדיין יוצאים לי מילים מהפה בלי שאני שם לב. הוא היה יהודי מבוגר. ויהודי שעבד על עצמו כל הזמן. ואנחנו היינו נערים שובבים, שמענו את הסיפור הזה. אז היו חבר'ה שהחליטו שהם עושים ניסיון. ולפני כל משפט שהם מוצאים מהפה, הם חושבים בראש ג'ק. או שהם מזיזים את האצבעות של הרגליים, או משהו. רק לעשות איזה סימן, בשביל לדעת, הנה אני הולך לדבר. מה אתם חושבים, הם הצליחו? שום אופן לא. שום אופן לא. אנחנו היום קבוצה, הגענו למסקנה שאנחנו פשוט, אנחנו לא מדברים, זה יוצא לנו מהפה, אנחנו פשוט לא מדברים. מישהו לוחץ לנו על כפתור, זה מתחיל לדבר, אנחנו טייפים. זה היה נורא והיום להיווכח בזה. אחרי שנוכחנו, אפשר להתחיל לעבוד על דבר כזה. כל זמן שבן אדם עוד לא יודע שזה כך, הוא לא יכול להתחיל בכלל לתקן משהו. רגע שהוא יודע, אז הוא לוקח לעצמו, נגיד, רבע שעה כל יום או משהו כזה, שבו הוא מתרכז כל הזמן, בוא נגיד, בנוכחות של הקדוש ברוך הוא, או בזה שיש לו נשמה, הוא מתרכז במשהו חיובי, ואז כל פעם שהוא רוצה לדבר, זה בולט. ואז הוא יכול לעצור ולחשוב, אבל כשזה הכל ככה מרוח, אז אין סיפור. עכשיו, זה עצמו סיגוף גדול, זאת אומרת, בעצם הסיגוף הכי גדול זה הריכוז. כאילו שהרבה פעמים כשכואב משהו, לא כל כך הכאב מטריד כמו זה שהכאב מכריח אותנו לחשוב עליו. שמתם לב לזה? תשימו לב פעם, שלא יקרה. אם כואב משהו, מה שמעצבן בכאב זה שהוא חוזר כמו זבוב. הוא לא נותן מנוחה. הוא רוצה צומי, אין מה לעשות. הוא רוצה כל הזמן שיחשבו עליו. למעשה מה הוא עושה? הוא מרכז אותנו. רק אצלנו להתרכז, זה סיבוב. אנחנו אוהבים חופש. עכשיו, מה קורה מתי שבן אדם רוכש סיבוב? לא סיבוב, הוא רוכש ריכוז, אז הוא משתחרר מהשיעבוד החוצה. אי אפשר לתכנת אותו עם מחיצות כפתור. זה לא שמישהו בא אליו עם איזה, שמעת מה קרה, אז פתאום הוא שוכח את עצמו, והוא כבר בתוך הקלחת. הוא יודע, דפקו לו על הדלת, הוא מרגיש כמו שמישהו דפק לו על הדלת, או שמישהו מתקשר אליו בטלפון, כך הוא מרגיש כשמישהו פונה אליו. בסדר, אם אני רוצה אני אגיב, אם אני לא רוצה אני לא אגיב. למעשה הוא משתחרר מלהיות עבד לחברה. אבל הרכישה של הדבר הזה זה סיבוב. זה עבודה קשה. כמובן שבן אדם בן חורין יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא. יש בישעיהו, לא יש בסמך דלת, אני לא זוכר, פרק סמך דלת, יש שם השם אלוקים, בעלונו אדונים זולתך. זאת אומרת, אנחנו הפכנו להיות, הם יהיו הבעלים שלנו, הפכנו להיות עבדים של אדונים אחרים. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מתרחקים ממך. ברגע שאנחנו משתחררים מכל האדונים האחרים, אז אנחנו ממילא איתך. הנשמה, אם אין לה שום דבר מפריע, היא נמשכת לקדוש ברוך הוא כמו מגנט. לא שהיא תצא מהגוף, אבל כל מעיינה אצל הקדוש ברוך הוא. ולכן אם כל הסיבוף הזה משחרר אותי מהתלות, משחרר אותי מהתלות, זה עצמו התמכרות, זה דבר פלא. לא להיות מרוכז, זה סוג של התמכרות. זה סוג של תרדמה מתמידה כזאת. זה נישון כל היום, לא לצאת מהמיטה. מי שאומרים לו שהוא יוכל לסביות בביזנס וכל זה בבוקר, מתי שהם אוכל חשק לקום, והיו אומרים לו, אתה תוכל לעשות הכל, תשאר במיטה. כמה היה שמח, כן? בדלם פשוט, לא אחד שצריך לרד להתפלל. למעשה זה מה שאנחנו עושים. אנחנו נשארים במיטה, רק המיטה היא מיטה מנטלית, היא לא מיטה פיזית. וזהו, הראש הולך ככה, לא חושבים. וכשיש משהו שמרכז אותנו, כמו לימודים או משהו, אנחנו רוצים שזה יברח. אין כוח. יא, כמה אפשר ללמוד? אין לנו רכוז. מי סופר במחשבה? מי עושה חשבון במחשבה? סופרים עם אותו, עושים חשבון עם נייר ועיפרון שצריך לעשות בין מחשב. למה? כי אין לנו ריכוז. והיא היום, כאן מתחיל הסיפור, כאן מתקרבים להתחלת הסיפור. והיא היום, והיה מדינה שהיה שם עשירות גדול, שהיו כולם עשירים, וכאן הוא לא מתכוון לעשירות בשכל או בדעת. עשירות, כמו שאומרים, כסף. אחרי הדרכם והנהגתם זר ומשונה מאוד. כי הכל היה מתנהג אצלם כפי העשירות, שהיה ערך מעלת כל אחד ואחד כפי העשירות שלו. איך אומרים באמריקאית? כמה הוא שווה? נכון, אם רוצים לדעת על בן אדם כמה כסף יש לו, שואלים כמה הוא שווה. זה המדינה של העשירות. רוצה לדברים. שמי שיש לו כך וכך אלפים או רבבות, יש לו מעלה זו. ומי שיש לו כך וכך ממון, יש לו מעלה אחרת. וכן כיוצא בזה. כל סדר המעלות היה אצלם כפי הממון של כל אחד ואחד. ומי שיש לו כך וכך אלפים או רבבות, כפי הסכום שהיה קצור אצלם, היה להם קריטריונים, הוא מלך. וכן היו להם דגלים, שמי שיש לו כך וכך ממון הוא בדגל זה, זאת אומרת דגל זה כמו כיתה, הוא בכיתה כזאת. מה?
מעמד.
קסטות, כמו בהודו. ויש לו אותה מעלה פלונית באותו הדגל. ומי שיש לו כך וכך ממון הוא בדגל אחר. יש לו שם איזה מעלה באותו הדגל, לפי ערך ממונו. והיה קצור אצלם כמה ממון יהיה לו ויהיה נחשב באותו הדגל במעלה פלונית, וכמה ממון יהיה לו ויהיה נחשב בדגל אחר באיזה מעלה. וכן הדרגה והמעלה של כל אחד ואחד היה הכל קצור כפי הממון, כפי מה שהיה קצור אצלם. וכן היה קצור אצלם כשיש לו כך וכך ממון הוא סתם בן אדם, ואם יש לו פחות מזה הוא חיה או עוף וחיוצא. אפשר להרוג אותו גם, אפשר לשחוט אותו, אפשר לאכול אותו. והיה אצלם חיות רעות ועופות, דיינו כשיש לו רק, בכך, רק כך וכך, הוא נקרא אריה אנושי. וכן כיצא בזה שאר חיות רעות ועופות וכו'. דיינו לשיט, לפי מהות ממונו, הוא רק חיה או עוף וכו'. כי עיקר היה אצלם הממון, ומעלה ודרגה של כל אחד היה רק לפי הממון. וכמובן שיש כאן טענה קשה גם לאלה שהם במדרגה גבוהה, אל תגבירו את עצמכם בגלל הממון, וגם לאלה שמדרגה נמוכה, בגלל שאין לך כסף אז אתה כבר לא שווה שום דבר. מה פתאום?
מה
כמובן הרעות?
אין
כמובן
עצמם חיות?
לא, אני לא יודע. זאת אומרת, יכול להיות כתוב סתם חיות. רק הוא תפס דוגמה מאריה, אריה נקרא חיה רעה, חיה טורפת. למה דווקא חיות רעות? אני לא יודע. אני חשבתי על זה, אני לא יודע. כל מילה בסיפור כאן היא מדויקת, יש כאן איזה משהו. וגם בהימות לא הוזכר. הוזכר חיות רעות ועופות. נכון? הוזכר גם בהימות? לא יודע. טוב, אנחנו מכירים את המדינה הזאת. כל מה שאנחנו חיים בתוך המדינה הזאת.
יש כאלה שחיים בתוך
המדינה. היא לא, אין לה גבול גיאוגרפי. יש לה גבול מנטלי.
וכולנו יש אותה.
כן, במידה מסוימת. ונשמע בעולם שיש מדינה כזאת. והיה בעל תפילה מתענח על זה, והיה אומר, מי יודע עד אחד הם יכולים ללך ולטעות על ידי. כן, ו... אם יש חיות ויש בני אדם, אז מחר יהיו מלאכים ויהיו אלוקים. ואז הם יעבדו, עבודה זרה. מי שיש לו כסף, ישתחוו אליו. ונמצאו אנשים מאנשיו של בעל תפילה ענן, ולא שאלו את דעתו כלל, והלכו לשם למדינה ענן להחזירם למותר, כי היה להם רחמנות גדול עליהם. לא הלכו לשם כדי להתפרסם, לא הלכו לשם כי הם רחמו עליהם. על שניתנו כל כך בתאוות ממון, ובפרט שהבעל תפילה הנעל אמר שהם יכולים ללכת לביתות יותר ויותר קנה. על כן הלכו אלו אנשים הנעל אל אותו המדינה. אולי החזירו אותם למותר, והלכו לשם, ובאו אל המדינה הנעל ונכנסו לאחד מהם. מסתם נכנסו לאיזה חיה, דיינו לאדם שהוא קטן במעלה, כי יש לו סך מועד שהיה נקרא אצלם חיה קנה, והתחילו לדבר עמו כדרכם. מה הם דיברו איתו? אשר באמת אין זה תכלית כלל, ועיקר התכלית הוא רק עבודת השם. פה הם עשו את הטעות. הם לא, הם ראו שאין עם מי לדבר, והם לא יקנו ורימו וזה, הם נכנסו והם דיברו דוגרי מה שהם חושבים, וזה היה בדיוק 180 מעלות הפוך ממה שהם חשבו. והם לא שמע להם כלל, כי כבר נשתרש אצלם שעיקר הוא רק הממון. אבל בסוף זה כן עשה להם משהו. אנחנו נראה בהמשך הסיפור, אם בן אדם שומע משהו, זה עושה לו אפילו כשהוא מתנגד לזה. הוא מרכך אותו. בשביל זה צריך להיזהר, לא לשמוע דברים לא טובים. לנו נדמה שאנחנו זורקים את זה מאיתנו, אבל משהו נכנס. פה נכנס משהו טוב, אבל תמיד משהו נכנס. אדם נכנס למקום שיש ריח לא טוב, אז אחר כך יש לו את הזיכרון של הריח. נדמה לו שמשהו בסביבה מריח. נכנס למקום שיש ריח טוב, יש לו את הזיכרון של הריח הטוב. הזיכרון זה משהו אמיתי, זה נכנס באיזשהו מקום. וכן היה מדבר עם עוד אחד ולא שמע עליו כנה, גם כן. והוא, בסוגריים, היינו אחד מאנשי הבעל תפילה, נעל היה מרבה לדבר עמו. והשיב לו האיש שדיבר עמו, ויתר מזה, אין לי פנאי כלל לדבר עמך. אתה בא לדבר איתי שהעיקר זה תפילות ותשבחות להשם, אבל אין לי בכלל זמן לשמוע אותך. שאלו מפני מה? השיב לו, היות שאנחנו כולנו מוכנים אתה לעקור מן המדינה, ללך למדינה אחרת. אנחנו עוברים דירה. אבל הם לא עוברים דירה מהמקום הזה, זאת אומרת, הם עוברים, הם הולכים להסתבך עוד יותר. כן? המובן מאליו שלהם זה הכסף. עכשיו הם הולכים למקום כזה שהכסף יהיה... הוא לבדו ואין זה בטוח, כמו שאומרים.
יכול להיות שהם הולכים למקום שהרף של הכסף יהיה יותר נמוך, זאת אומרת, אם הסך
שלהם... אבל לא החיות, לא החיות עוברות, כולם עוברים, כל המדינה עוברת. אם רק החיות עוברות, אז ככה היה אפשר להסביר, אבל כל המדינה עוברת, כולה. באשר שראינו שעיקר התכלית הוא רק הממון, על כן נסכם אצלנו ללך למדינה, ששם יכולים לעשות ממון, לעשות כסף, זה הביטוי. דהיינו שיש שם אפר שעושים ממנו זהב החסף. יש כאן עוד תיאור. יש אחד מהסיפורים על קולומבוס, יש כל מיני סיפורים, אבל יש סיפור שהוא בא למלך, למלך בספרד או בפורטוגל, הוא בא לשני המקומות ומבקש מהמלך שיעזור לו לארגן משלחת בשביל לנסוע להודו דרך הים, להקיף את העולם, לא ידעו שקיימת אמריקה. אז טוב, בסוף הוא נוסע, הוא חזר, הוא נוסע ארבע פעמים, הוא נוסע וכל פעם הוא גילה שם לא יודע, הוא גילה כל מיני דברים, הוא גילה תכשיטים מזהב אצל האינדיאנים. קיצר, אחד הפעמים שהוא בא לבקש עזרה, אז הוא אומר שהוא יוכל, אם יתנו לו עזרה, הוא יביא למדינה, הוא חשב שהיה בהודו עד יום מותו, הוא חשב שהוא הגיע לחוף שיש שם כל כך הרבה זהב, שאם הוא יגיע, הוא יוכל לצפות את כל הדגות של מדריד עם זהב. והמלך שולח אותו, זה עוד היה... היה שם יועצים וכל מיני, בסיפור מופיע גם יהודי, זה היה בדיוק התקופה של גירוש ספרד, בדיוק, באותה שנה. אז הוא שלח אותו לאחד מהיועצים היהודיים, שידבר איתו. ואז היועץ היהודי שואל אותו, איזה ערך יהיה לזהב אם יהיה כל כך הרבה זהב שיכולו לצפות פה את הגגות? ואז הוא נשאר לעמוד ולא יודע מה זה פה. נשארים את התפות. הוא קטל אותו לגן. זאת אומרת, אנשי הממון כל כך מעוטים אחרי ממון, מעוטים לכם כסף, כפשוטו, כסף. זה לא אומר אפשרויות רכישה או משהו כזה, זה אומר כסף. יש לבן אדם תאווה לכסף.
אבל בשאר המדינות זה כן היה, רק במדינה אחת אתה מגיע לכסף.
יכול להיות, הוויכוח שם, נכון. אם מסתכלים לעומק, אז חוץ מזה, אפשר להתווכח על זה, זה נכון. אבל הנקודה הזאת שהם רוצים ללכת למקום ששם יש הרבה אפשרויות לעשות כסף, יש שם המון זהב, יש שם המון, כאילו שזה המטרה, אפשר לאכול את זה. אפשר לאכול כסף. כסף הוא באופן עקרוני תמיד אמצעי. לעשות מכסף מטרה זה טעות לוגית. אי אפשר לקחת דבר שהוא באופן עקרוני אמצעי ולעשות ממנו מטרה. והם עושים מזה מטרה, כסף זה המטרה. אנחנו נראה בהמשך שזה לא התחיל מזה. התחיל מזה שהכסף היה בתודעה שלהם האמצעי הטוב ביותר להגיע למטרה. אבל אחר כך המטרה נשכחה ונשאר האמצעי. בדיוק כמו שהרמב״ם מתאר בתחילת הלכות עבודה זרה, איך אנשים התחילו לעבוד לשמש ולירח. בהתחלה זה היה האמצעי הטוב ביותר להתקשר עם הבורא. אחר כך שכחו מהבורא והשתחוו לירח. ככה זה התחיל. על כן אנו צריכים עתה ללך כולנו לאותה המדינה. גם נסכם אצלם, הוא מדבר איתם, הוא מספר להם שהם רוצים שיהיו אצלם כוכבים ומזלות גם. לא מספיק שיש אנשים וחיות, צריך לעלות עוד קצת, גם כוכבים שיהיה. דיינו שמי שיש לו כל כך ממון, לפי הסכום שקצבו על זה, הוא יהיה כוכב. כי מאחר שיש לו כל כך ממון, יש לו הכוח של אותו כוכב. כי הכוכב מגדל הזהב. הם האמינו באסטרולוגיה, השפעה של הכוכבים. כי מה שיש אפר שעושים ממנה זהב, זהו מחמת הכוכב שמגדל באותו המקום אפרות זהב. נמצא שהזהב הוא נמשך מן הכוכבים, ומאחר שיש לו אחד כל כך זהב, נמצא שיש לו כוח אותו הכוכב, ועל כן הוא בעצמו כוכב. וכן אמרו שיהיה אצלם מזלות גם כן. דיינו כשיהיה לאחד כך וכך, כפי הסכום שקצבו על זה, הוא יהיה מזל. וכן עשו להם מלאכים. הכל כפי ריבוי הממון כנ"ל, עד שיסכימו ביניהם שיהיה להם גם כן אלוקות. כן, יהיה גם כאלה שעובדים אותם. שמי שיש לו ריבוי ממון הרבה, כך וכך אלפים ורבבות, כפי מה שקצבו על זה, הוא יהיה אלוקה. כי מאחר שהאלוקים שפע בו כל כך ממון, על כאילו בעצמו אלוקה. וכן קיימו ועשו ככל הנ"ל. יש איגרת בסוף התניא, באיגרת הקודש, יש האיגרת השנייה, מתחילה עם פסוק בפרשת וישלח, שבתפילה שיעקב אבינו מתפלל, שהוא שומע, באנו אל אחיך אל עשיו, וגם 400 איש עמו, ואז הוא מתפלל, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי הרע אנוכי אותו, פן יבוא והכני. אז לפני זה הוא מקדים פסוק, כתוב שם, השם אלוקי אבי אברהם ואלוקי אבי יצחק, השם האומר אליי, לך לחצוך על עבודתך ויהיה לך, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי בשתי מחנות. ואז הוא מתפלל, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. יעקב, כשהוא גודל ברכוש הוא גדל, הוא עבר את הירדן במקלו, ועכשיו הוא נהיה שתי מחנות, ולא סתם, רק המנחה שהוא שלח לעשיו בדרך, שהוא אחרי התפילה הזאת, הוא שולח לו כך וכך גמלים וכך וכך עיזים וכך וכך, זה כבר הון רב. וזה היה פיפס קטן אצל יעקב. יעקב בא עם רכוש ענק, והוא אומר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. עשיו לעומת זאת אומר, יש לי רב. ועשיו נקרא, בלקוטי מהר"ן, עשיו נקרא רב מצד הקליפה. רב בארמית זה ריבון, זה אדון. אז שמה באיגרת הקודש הוא כותב שיש, זה בעצם בשביל להבדיל מתי בן אדם קשור לקדושה ומתי הוא נותק מהקדושה. אז אם רוצים לראות, צריך לראות מה קורה לו כשהוא הופך להיות יותר משמעותי בתוך העולם. נגיד יש לו יותר הצלחה, יותר כסף, יותר אנשים מקשיבים לו או משהו, אני לא יודע, כל אחד לפי מה שהוא, הוא מציא איזו המצאה גדולה, הוא יהיה מפורסם בעולם. אז אם הוא קשור לקדושה, ככל שהוא הופך להיות בעולם יותר משמעותי, הוא הופך להיות יותר קטן בעיני עצמו. הוא מרגיש שזה לא מגיע לו. זה כמו שתראו לעצמכם דבר כזה. יש קבוצה של אנשים, נגיד יש איזה עשיר בבית כנסת,